שלום, בתחילת הפרשה, ויקח יעקב אבן, ויקימיה מצבה, ואחרי החלום, הוא אומר, והאבן הזאת, אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוקים. כלומר, כרגע יעקב אבינו, בונה מצבה. וכך היא עבודת השם על ידו. לא רק הוא, אלא גם אבותיו הקימו מצבה ועבדו סביבה את ריבונו של עולם. אבל אומר יעקב אבינו שלעתיד הוא רואה במקום המקודש הזה שעבודת השם תתפתח והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. לא מצבה אלא בית אלוקים. בתחילת פרשת שופטים אומרת התורה באופן מפתיע כפי שנראה ברש"י, ולא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלוקיך. אז האבות שקיימו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, לכאורה פספסו, לא פגעו בנקודה, הם הקימו מצבות. להקים מצבה פירוש הדבר, לבנות באיזה מקום גבוה, בראש איזו גבעה, איזו אבן מרכזית, וסביבה נאספים אנשים לקרוא בשם השם. אחר כך אומרת התורה, אסור לעשות את זה. ולא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלוקיך. אז לכאורה האבות עשו דבר שהשם שונא. רש"י שם מסביר, ולא תקים לך מצבה, מצבת אבן אחת להקריב עליה אפילו לשמיים. מצבה זו אבן אחת גדולה. זה אסור בתקופת משה רבנו. מתקופת משה רבנו, מאז שניתנה תורה. אבל התורה מדגישה אשר שנא. אומר רש"י, איפה ראינו שהקדוש ברוך הוא שונא? אומר רש"י שכתוב בפרשת משפטים, מזבח אבנים ומזבח אדמה. כלומר, עבודת השם המצווה עלינו היא במזבח, על גבי מזבח. אז מה ההבדל הגדול בין מזבח לבין מצבה? מצבה זה אבן גדולה, מזבח זה כמה אבנים קטנות יותר. מה ההבדל? ואולי יותר מזה, מצבה זה אבן אחת גדולה, מרשימה. אומר רש"י, למה זה אסור? כי חוק הייתה לכנענים. והקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתרחק מהכנעניות. ואף על פי שהייתה אהובה לו בימי האבות, עכשיו שנאה, מאחר שעשאוה אלו חוק לעבודת כוכבים. רש"י מתקשה. אומר רש"י, בזמן האבות, עבודת השם הייתה סביב מצבה, סביב אבן אחת. אבל משום שהכנענים השתמשו במבנים האלה של מצבה לעבודה זרה שלהם, עבודת כוכבים שלהם, לכן אומר הקדוש ברוך הוא, עד היום כן, מהיום קלקלו הכנענים, אסור. בא הרמב"ן ואומר, אז איך מותר לעבוד את השם מאז שניתנה תורה? על גבי מזבחות? הרי הכנענים גם היו מקריבים על גבי מזבחות, כמו שהם היו עושים את עבודת תפלתם סביב מצבה, היו עושים את זה גם סביב מזבחות, שזה מספר אבנים שמחברים אותם ומדביקים אותם. אז למה עבודת השם המותרת והמצווה היא מזבחות, והמצבה נאסרה? אומר השם ישמואל שם בפרשת שופטים, אדמור מסוחת שוב. במלאכים א' פרק י"ח, במעשה אליהו בהר הכרמל, כתוב שהוא בונה שם בהוראת שעה מזבח. ולשון הנביא בספר מלאכים, ויקח אליהו 12 אבנים כמספר שבטי בני יעקב, אשר היה דבר השם אליו לאמור ישראל יהיה שמך. הרי מפורש בפסוק שם במלאכים שהמבנה של מזבח הוא מ-12 אבנים כמספר שבטי בני ישראל. אומר השם ישמואל להורות שעבודת השם הרצויה היא דוגמת מזבח ולא דוגמת מצבה. ודווקא משום שעבודת השם על גבי מזבח היא עבודה על מקום, על מבנה שמחבר כמה אבנים, היא מותרת לעומת מצבה שהיא אבן אחת. להורות שהפרט היחיד לא יוכל בשום אופן לגשת אל השם יתברך. כמו כן, אי אפשר לגשת אל עבודתו בתור פרט, אלא בתור כלל המאוחד כולו מהפרטים שמאוחדים ולא נפרדים. וזה הרמז במזבח, שכל האבנים יחד נעשו מזבח אחד, אבל מצבה שהיא אבן אחת נאסרה לבני ישראל, להורות שאסור שתהיה עבודתם של בני ישראל מצד הפרט, אלא רק מצד הכלל. תורת משה אומרת, אבן אחת, אפילו היא גדולה, זה רמז לעבודה מצד הפרט, אבן אחת, אחד, אני ואפסי עוד. אל תבוא אל ריבונו של עולם עם הפרטיות שלך. תבנה, התורה מצווה, תבנה מזבח, תרכיב כמה אבנים. וזה רמז לכלל המתגלה על ידי ריבוי של פרטים. לומר שעבודת השם של ישראל היא מצד הכלל והיא לא מצד הפרט. אם כך, אנחנו מבינים את ההלכות שבתורה, שמזבח מותר ומצבה אסורה. אז מדוע האבות כן עבדו לריבונו של עולם דרך המצבה האחת? אומר השם ישמואל, כל זה עכשיו, אבל האבות, כל אחד מהם היה הכלל. כלומר, אין לנו מושג מקדושתם של האבות. אנחנו פרטיים, לכן לנו אסור לגשת אל עבודת השם מצד פרטיותנו, אלא רק על מזבח שהוא מחבר את כל הפרטים, כולל אותם, ואז אפשר לגשת אל עבודת השם. האבות, הם לא היו פרטיים. אפילו שהיה אברהם אחד, יצחק אחד, יעקב אחד, אבל כל אחד מהם היה לא פרט, אלא היה כלל. כדי לקבל קצת מושג, נגיעה במדרגה הזאת, שישנם יחידים ענקים, אבותינו הקדושים, שהם בחינת כלל, אני רוצה לקרוא דברים מבהילים, שכתב הרב חרלאפ, זכר צדיק לברכה, שהלילה, ליל זין בכסלב, הוא יום פטירתו, יום פקודת שנתו, ובפנקסו, כשהיה סך הכל בן 26, הוא כותב כדברים האלה. יש אדם שהוא חי את פרטיותו, אלא שאנשים רבים יונקים מפרטיותו. יש לו איזה זרם, איזה כיוון, והרבה אנשים אוהבים את הכיוון הזה, ומקבלים מזה סיוע ועידוד. על כן הוא כללי, מפני שרבים יונקים ממנו. אז זה איש פרטי, כלומר, עם כיוון מסוים, זווית מסוימת, חשובה, ורבים הם חסידים שלו, הם לומדים את תורתו וכו'. אבל יש איש כללי, לא פרטי שמסייע לרבים, יש איש שהוא כללי, שהוא יונק מהכלליות. האדם הפרטי כללי הראשון, מצד עצמותו הוא פרטי, הוא פרט, אלא שהרבים צריכים אותו. אבל האדם השני הכללי, הוא כללי מכל הצדדים. ואז הוא מפרט על הדמות הזו של האיש הכללי. האיש הכללי אין לו שיטה יחידית. הוא כולל את כל המפלגות ואת כל השיטות. יניקתו היא מהכלל. כל מגמות הכלל מצטיירות בפנימיותו. והוא כדוגמת המראה של הכלל. לכן הכל נמשכים אחריו. כל השיטות וכל המפלגות מוצאות בו, באיש הכללי, את מה שהם מחפשים. כל אחד לעומתו ברוך יאמרו. הכל נספג אצלם, הכל מתיישב אצלם. לכן הם יודעים איך להלך עם כולם ולהושיט לעם דברים ניחומים. ואי אפשר לאנשים עם נשמה כללית כזאת להיפרד בשום פעם מהכלל. הם מרגישים אם הם חלילה פורשים מהכלל כפורשים מהחיים. ומשום כך, משום שכל חייהם זה הכלל, האנשים האלה, הכלליים האלה, אינם יכולים לסבול שום קושייה על הכלל. לפעמים יש כל מיני ביקורות או כתרוגים על הכלל. אצלם הכל מתורץ. הם המלמדים זכות על הכלל. הם המדברים תמיד בצד החיובי של הכלל. הם קוראים ברך תמיד לפני הכלל. הם יודעים שיניקתם וחייהם מן הכלל. זה הבדל בין איש שהוא כלל לבין איש שהוא פרט. מסיים הרב חרל"פ בגיל 26 כאמור. יודע אני בנפשי, כי אני מהקבוצה השנייה. חיסרון גדול הוא לי לדאוג בעד תיקון פרטיותי. גם כשאני מתבודד בביתי, אתחבר עם הכלל, לינק מהם, שמנם ודבשם. משום כך, עיקר מגמתי להתפלל עם הציבור, ואין לי צורך כל כך לדקדק, לבדוק מי זה הציבור. אם הם רק ציבור, כבר די לי. זכותו תגן עלינו, אמן.